סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין. שלום וערב טוב, אדוני.
שלום רב.
ראשית, תודה על השיחה כאן הערב. אתה ממש יוצא מפגישה עם ראש הממשלה, כך על פי הדיווחים. עסקתם בהצעת או במתווה הנשיא, האם לקבל את המתווה או לא, כך מדווחים, ואני שואל אותך מכלי ראשון, על מה הדיון?
אתה יודע, יש כל כך הרבה בלוני ניסוי וכל מיני דיווחים מופרכים. אני מציע באמת לא להתרשם מכל הפרסומים האלה. אנחנו מקיימים ישיבות שוטפות על הרבה מאוד נושאים שנמצאים על סדר היום. יש לנו הרבה דברים לעסוק בהם שלא בהכרח נוגעים בכלל לנושא של הרפורמה המשפטית, ולכן אני יכול לומר שאין שום דבר חדש ושום החלטה כזו או אחרת בנושא הזה, בוודאי לא כתוצאה מהישיבה האחרונה שהתקיימה.
כלומר, אם אכן מתווה הנשיא שפורסם אתמול הוא מתווה רשמי של נשיא המדינה, אני שומע מדבריך שאתם מתנגדים לו.
אני לא יודע באמת אם זה בכלל מתווה של נשיא המדינה, אני גם לא יודע אם זה בכלל מתווה. תראה, כל הזמן משריכים כל מיני רעיונות, כל מיני בלוני ניסוי כאלה ואחרים. אני חושב שזה גם לא נכון כל פעם שעולה איזה הצעה כזו שמופרכת ואף אחד לא יודע אפילו אם יש מי שעומד מאחוריה, להתחיל להתייחס אליה ולומר אם מקבלים אותה או לא מקבלים אותה. אני חושב שהעמדה שלי לפחות היא עמדה מאוד ברורה, היא חדה. אנחנו צריכים לעשות שינוי במערכת המשפט, אנחנו חושבים שאפשר וצריך להגיע להסכמה על השינוי הזה, אנחנו עושים כל מאמץ כדי שכך יהיה, אבל מדובר בשינוי, לא במצב שבו מנציחים את המצב הקיים ובעצם ממשיכים לחיות עם מציאות שבה השופטים שולטים שליטה מוחלטת בהליכי המינויים של עצמם. מערכת המשפט סגורה בפני ציבורים רבים, אזרחים רבים קולם לא נשמע, והבחירה שלהם בעצם הופכת לבחירה שמבוטלת הלכה למעשה בפסיקות של בית המשפט. את כל הדברים האלה צריך לתקן, ואני משוכנע שהדבר אפשרי.
אז עוד מעט נדבר באמת על היועצת המשפטית ובגץ והעתירות הפתוחות עכשיו. גם היום בגץ מפרסם שהוא לא דוחה את הדיון בסוגיית הוועדה למינוי שופטים. אני רוצה לשאול אותך על הדרך. 9 או 8 חודשים של דרך ארוכה עם הרפורמה המשפטית, עם כל מה שקרה בשטח ובחוץ, עם ההשלכות, בסוף כן, עילת הסבירות, זה הישג משמעותי אחד שאתם הקואליציה רושמים. ואני שואל, האם הדרך לדעתך הייתה צריכה לעשות אחרת, בדיעבד, כחוכמה לאחר מעשה, האם זה יגיע למחוזות שלא צפית בכלל שהם יגיעו?
קודם כל, אנחנו רחוקים מלאחר מעשה, אנחנו תוך כדי מעשה. זה מאבק ארוך, מאבק לא פשוט, משום שהוא מאבק שנוגע לליבת הזהות של המדינה. בסופו של עניין, מה שאנחנו נאבקים עליו זה הרבה יותר מרק על דמותה של מערכת המשפט, או מי יתמנה ובאיזה דרך לתפקיד שופט, אלא באמת על היכולת שלנו להבטיח את זה שתהיה כאן מדינה יהודית, שתהיה כאן דמוקרטיה אמיתית, שבה כאשר אזרחים הולכים לקלפי ובוחרים, לבחירה שלהם יש משמעות, להבטיח שתהיה כאן מדינה שוויונית, שבה אנשים מתמנים לתפקידים, לרבות במערכת המשפט, על פי כישוריהם ויכולותיהם, ולא על פי חבריהם ועל פי הקבוצה באוכלוסייה שממנה הם מגיעים. אני גם אגיד לך יותר מזה, הרי בסופו של עניין, ברגע שאנחנו מבקשים לדעת בליבת העניין בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין בכלל ספק שבכל דרך שלא היינו עושים את זה, הדברים היו מקבלים עוצמה מאוד מאוד גדולה, רק שבדרך שלפחות אני בחרתי בה, היא הדרך שאני מאמין בה בכל דרכי הציבורית. אני פועל בצורה שקופה, לא בחדרי חדרים. אני מניח בפני הציבור את התוכניות שלי כפי שהן. אגיד לך אפילו יותר מזה, אני גם משתדל לעשות דבר שלצערי במחוזותינו כבר נחשב לדי מדהים, לומר לפני הבחירות את אותם הדברים שאני מתכוון לעשות אחרי הבחירות, ואם אני זוכה באמון ונבחר ומכהן בתפקיד, גם לממש את מה שהבטחתי. כך צריך לנהוג, זו הדרך הנכונה לעשות את הדברים, ולו היינו מנסים לעשות דבר כזה במחשכים, בסופו של דבר זה גם לא היה קורה ויוצא לאור בעוצמה גדולה, וגם אז הייתה נשמעת טענה מוצדקת שמנסים לעשות פה משהו בגניבה וכולי, כך שההתפרצות הייתה אולי אפילו יותר גדולה. אני מציע שנתמקד בעיקר, okay. והעיקר הוא התוכן.
אז כבר ניגש לעוד עניין שקשור לתוכן, כי רק נסכם את העניין הזה, לפחות מזווית ראייתו של חלק מהציבור החרדי שמאזין לך עכשיו. התבטא יום חבר הכנסת הרב גפני ואמר, אנחנו בעד הרפורמה, אנחנו נגד הדרך. ולמה? כי הציבור החרדי מרגיש שהוא משלם מחיר כבד מדי על הרפורמה המשפטית הזו, שהיא בכלל כשלעצמה לא ממש מתקדמת. נותנים ככה את הצ'ק פתוח להרבה מאוד זמן, מתעסקים כמעט רק בזה, ההסתה ברחוב מגיעה למקומות קיצוניים, קשים, מזויים, חוק הגיוס נדחה, עשרות עתירות לבגץ לגבי כל דבר ועניין, שנאת יהדות ודת, אני לא צריך לספר לך את כל זה, ויש בה חרדים נציגים שאומרים כל זה כתוצאה נטו מהרפורמה המשפטית. מה אתה נולה עם הערב הזה, אדוני?
אני לא חושב שיש אדם הגון ורציני אחד שבאמת מאמין שאלה הם פני הדברים. לצערי הרב, היחס הנורא שאנחנו נתקלים בו בחלק מהמקרים כלפי הציבור החרדי וכלפי הדת, הוא לא שייך לרפורמה, כי הוא היה קיים הרבה לפניה. אני אגיד גם יותר מזה, הרפורמה זה דבר שחשוב לציבור החרדי לא פחות מאשר לציבורים אחרים, משום שהציבור החרדי הוא אחד הציבורים שנרמסים ברגל גסה על ידי מערכת המשפט, שאיננו מיוצג בה בשום צורה, שקולו לא נשמע בה, ושההחלטות שמתקבלות בה הן לא אחת בניגוד מוחלט לאמונות ולאורח החיים של ציבור עצום שאפילו לא מצליח לקבל ביטוי מינימלי. אגיד גם דבר נוסף, תראה, בסופו של דבר, אני חושב שהמאבק שאנחנו מנהלים פה, וזה הסברתי קודם, הוא מאבק על עצם זהותה היהודית של המדינה, והמאבק הזה הוא מאבק שמאחד בינינו לבין הציבור החרדי, מתוך ראייה משותפת, לא רק מתוך איזה אינטרס פוליטי, כן, של
הקמת ממשלה כזו אידיאל, מתוך ערכים
אלא באמת זהים. ערכים משותפים אמיתיים, ולכן זה מאבק של כולנו ביחד. מי שחושב שלו נניח היינו מודיעים עכשיו שאנחנו מוותרים על כל הרפורמה, פתאום הייתה התלהבות והתאהבות בציבור החרדי, אני חושב שאף אחד לא מאמין לזה, להפך. זה היה נותן עוד דלק לשנאה, זה היה מסית את כל תשומת הלב לטענות ששמענו אותם לאורך שנים על תקציבים שניתנים לצרכים של הציבור העצום הזה, על נושאים שנוגעים לדת ומדינה, על נושאים שנוגעים לגיוס, ואנחנו היינו מקבלים את כל המכונת התעמולה הזו פועלת במלוא העוצמה בכיוונים האלה, ולכן מה שאני מציע לכולנו זה ללקט שורות, לעבוד ביחד, להתגבר על כל הרוע ועל כל הדברים הבאמת שאין להם מקום, בטח לא במדינה יהודית, ואני חושב שאם אנחנו נדע לעבוד ביחד ונהיה נחושים, אנחנו נצליח לפתור הרבה מאוד מהבעיות שפוגעות, לדעתי, בכל הציבור במדינת ישראל, בוודאי גם בציבור החרדי.
נשבר השיא של רמת השיח בין שר משפטים לבין יועץ או יועצת משפטית, אנחנו לא זוכרים עוד אירוע כזה של חילופי מכתבים בתקשורת עם האשמות הדדיות, ולמעשה היועצת המשפטית מתנהלת כגוף עצמאי, לא רק שאינה מייצגת אתכם בבגץ, אלא במילים אחרות אפילו נותנת צעד לעותרים נגד הממשלה בבגץ. ואירוע כזה הרי או לא יכול להימשך וצריך לפטר אותה, או שגורם או צריך לגרום לממשלה לעשות דברים אחרים בניגוד לרצונה לפעמים.
זה לא עניין אישי, הנה רק עכשיו ממש בדקות אלה שוב היועצת המשפטית יוצאת כנגד השרים אמסלם וקרי, זה דבר רוחבי שנוגע לכל עבודת הממשלה. תראה, שיטת המינוי של היועץ המשפטי אצלנו היא חריגה מאוד ביחס למה שמקובל ברוב העולם הדמוקרטי. בדרך כלל במדינות דמוקרטיות, או ששר המשפטי מחזיק בסמכויות של היועץ המשפטי, או שמתמנה יועץ משפטי על ידי אותו ממשל או אותה ממשלה. כאן יש מצב שאנחנו יורשים את היועצת המשפטית מממשלה קודמת, וזה בעיניי מטיל דווקא על היועצת המשפטית חובה מאוד גדולה לנהוג ביושרה, בהגינות, באינטגריטי אמיתי, ולתת ייעוץ נטול פניות. מה שמתרחש כאן הוא ההפך הגמור, פעם אחר פעם התנגדות כמעט לכל פעולה שהממשלה רוצה לעשות, כל פעולה מהותית. במקום להסביר איך אפשר לעשות, מסבירים רק מה לא, ללא שום הצעת פתרון. הדברים מגיעים לסיום.
אז למה היא עדיין בתפקידה? כי הליך לפטר אותה הוא בלתי אפשרי? אם היה אפשר לכנס את הממשלה?
אני רק רוצה ברשותך עוד משפט כדי לתאר את המצב קודם כל, כי חשוב להבין את האבסורד שבו. מצב שבו במקום שאולי במקרה חריג שבחריגים, כפי שהיה בעבר, הייעוץ המשפטי לממשלה איננו מייצג את הממשלה, כאן זה הפך לשיטה, לנורמה, כמעט בכל תיק משמעותי היועצת איננה מייצגת את הממשלה, ולסיים הגיעו הדברים כאשר לפחות בבג"ץ שנוגע לוועדה לבחירת שופטים, היא הודיעה לבית המשפט שהיא מבקשת ממנו להוציא כנגדי צו, בדיוק כמו שהעותרים ביקשו. אגב, אם היית קורא את המסמך שהיא הכינה, הוא מנוסח באופן כזה שבאלמלא החתימה שלה למטה, כל מי שהיה קורא אותו היה משוכנע שמדובר בכלל בעתירה מטעם העותרים ולא מי שאמור להיות בצד של הממשלה. כן. עכשיו אני אגיד בגילוי לב, אי אפשר לעבוד בצורה כזאת, זה גם יוצר מצב של להיעדר אמון מוחלט. ממשלה זקוקה לייעוץ וזקוקה לייצוג, לא יכול להיות שמה שאדם פרטי מקבל ומה שכל חברה במשק מקבלת ומה שכל ממשלה בעולם מקבלת נמנע מאיתנו. זה בוודאי זועק לשמיים כאשר אתה משווה את ההתנהלות הזו למה שהיה בתקופת הממשלה הקודמת, ששם פתאום הגיבוי והייעוץ והסיוע היו כמעט מלאים לכל רוחב החזית ללא שום בעיות, גם בדברים אבסורדים לחלוטין שאושרו בסופו של דבר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. אבל צריך גם להגיד, חלק מהבעיות שיש לנו כאן ומהאבסורד שיש לנו כאן, שהמצב הזה מתקיים והאפשרות לשנות אותו היא מוגבלת מאוד, בעייתית מאוד מבחינה משפטית. ואני חייב לומר שבעיניי דרך המלך, אגב, היא לא החלפת היועץ, אלא שהייעוץ המשפטי לממשלה באמת ימנה את תפקידו ויעשה את תפקידו. אני עדיין מקווה שאולי נופתע והדבר הזה סוף סוף יקרה.
כלומר, הנסיבות הטכניות המשפטיות לא מאפשרות להחליף את היועצת המשפטית ביועץ אחר, ולכן אין ברירה אלא לנסות ולקוות שדברים ישתנו. זה מה שאני למד מדבריך.
המצב כרגע הוא כזה, שמהלך כזה הוא באמת מהלך שמבחינה משפטית הוא לא פשוט לביצוע אם בכלל. ואגב, אני חושב שזה ביתר סט, דווקא מטיל על היועצת אחריות. לנהוג כאן בהגינות, בסוף היא צריכה לבוא ולשבת עם עצמה ולשאול את עצמה, האם היא באמת מסוגלת לקיים עבודה ממיחסי אמון עם הממשלה ועם השרים, לייצג אותנו נאמנה, לייעץ לנו איכן שצריך. אין שום ספק שעד עכשיו הדבר הזה לא קורה ולא נעשה, ואני גם מוכרח לומר באופן שאין לו תקדים, אני לא חושב שאי פעם מצאנו את עצמנו במצב כזה, או ממשלה כלשהי מצאה את עצמה במצב כזה.
בהחלט, ממש שאלה אחרונה לסיום בנושא שיחות עם האופוזיציה, א', אם מתקיימות, אם אתה נפגשת עם נציג מטעמם, ושתיים, האם יש כן איזשהו מתווה פשרה כזה או אחר שקיבלתם אתם מהאופוזיציה, ואתה שוקל, אתה חושב עליו, או שאין על מה לדבר, אתה ממשיך עם התוכנית של הרפורמה כמו שהיא?
מהיום הראשון שהצגתי את הרפורמה ולאורך כל החודשים האחרונים, אני קורא פעם אחר פעם לראשי מפלגות האופוזיציה לבוא ולשבת ולדבר. כך צריך להיות. אגב, אי אפשר לדבר על רעיון של לייצר הסכמה כשלא מסכימים אפילו לשבת לדבר, הרי איך נסכים אם לא נדבר אחד עם השני? בכלל כל החרם הזה הוא מצב בלתי נסבל. אני מאמין שאפשר, אם יש רצון טוב, אם יושבים ומדברים, אפשר בהחלט להגיע להסכמות. עד עכשיו לא קיבלנו בדל הצעה שהאופוזיציה מוכנה לה, ושהיא באמת הצעה שאפשר לדון בה ויש לה סיכוי לעשות משהו. כי צריך להבין, המשמעות של פשרה היא שאנחנו לא נקבל 100% ממה שאנחנו רוצים, אבל גם לא אפס. כי שינוי חייב להיות, וברגע שבאים ואומרים, לא נסכים לשום שינוי ולא נסכים לשבת.
וזאת התחושה שלך, שבאופוזיציה אומרים, לא מוכנים, אין על מה לדבר. אפס אומר.
אלה הן העובדות, זו עובדה, זה לא משהו שנבנה, אלא זו המציאות. עכשיו תראה, כשאני מסתכל על בני גנץ, שמספר כמה הוא דואג כביכול לאחדות העם, אבל בפועל מארח את אבו מאזן אצלו בבית ומסרב להיפגש איתי אפילו אצלו במשרד, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו, זה דבר מקומם ובעיניי דבר שחייב להשתנות. אני חושב שראשי האופוזיציה הגיע הזמן שגם הם יגלו מינימום של אחריות. אם באמת נשב ביחד, לי אין ספק שאפשר וצריך להגיע להסכמות, והסכמות, כפי שאמרתי, לא אנחנו נקבל את כל מה שרצינו, אבל יהיה פה בהחלט שינוי, מכיוון שהמצב הקיים הוא מצב שחייב להשתנות, הוא מצב לא צודק, לא הוגן, כלפי רוב אזרחי ישראל, ובדמוקרטיה, בסופו של עניין, אתה יודע שצריך לשמור על זכויות המיעוט, ואנחנו בעד זה ומקפידים על זה, אבל צריך גם לפעמים שגם קולו של הרוב יישמע וגם זכויותיו תישמרנה.
אכן, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, השר יריב לוין, תודה רבה, ונאחל בהזדמנות זו גם שנה טובה.
תודה רבה ושנה טובה לך ולכל המאזינים.
תודה, ערב טוב.